אז אומר הרב, ימצא מיד את נטייתו החזקה אל האמונה, והשעשוע העליון של אור אלוקים יחייהו. אז אומר הרב, האדם הזה שהוא מחפש אידאה, אמת, משהו אמיתי, משהו עצמי, אז הדבר הכי הכי עצמי זה שעשוע. כן, היינו לכאורה אומרים ש... כן, הרבה, יש איזושהי סתירה כזאת, שמצד אחד אתה אומר, כשאתה מדבר על אידיאל, על אידאה, אז זה לכאורה צריך להיות משהו שהוא לא נוגע לך. מצד שני, אנחנו רבים, כן, רבים מהסעיפים ומהסברות שלנו, זה שהאדם ש... שהאדם שהוא מאמין, אז הוא מלא חיים, מלא חיות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שכולם ידברו. מלא בעצם עצמיות, מלא בעצם חיים שהוא חי. אז אנחנו אומרים, עצם הדבר הזה שהאדם יש לו חיות עצמית, זה ודאי לא בעיה, זה דבר נפלא. אנחנו לא אומרים שהאדם צריך לחיות את החיים בשביל משהו אחר. הערך של החיים זה מצד עצמם, כן, מצד עצמם. אלא מה? מה שאנחנו אומרים, שהחיים צריך לחיות אבל את החיים העליונים. אז וצריך לחיות את החיים העליונים בצורה של שעשוע. כן, זה מה שהרב כאן אומר, השעשוע העליון. כן, צריך לחיות את החיים העצמיים בצורה כזאת ש... הם כל כך עצמיים שזה זה המשחק שלך. כמו שאתה תשאל ילד קטן, למה אתה משחק? אז הילד הקטן לא יבין אותך. המשחק זה החיים, כן? אני חי את המשחק, אני ככה מרגיש את החיות שלי. אז אצל הגדולים אנחנו צריכים להגיע למדרגה הזאת שהאמונה זה המשחק שלנו. באיזה מובן זה המשחק שלנו? שזה החיות העצמית שלנו, זה הביטוי הזה, השעשוע העליון של אור אלוקים יחייהו. כיוון שזה השעשוע שלו, כן, כיוון שזה המשחק שלו, כיוון שזה העצמיות שלו, אז אומר הרב, כל רגע בחיים שהוא לא יהיה קשור לשעשוע הזה, האדם מרגיש בו איזה בזבוז, ירגיש חבל, פספוס. ולכן הוא מלא ירצה להצביע את הצבע של חייו. כן, הוא ירצה שכל רגע רגע מחייו יהיה קשור לשעשוע העליון הזה. ואז מה זה, ומה עם חיים של האדם? החיים של האדם זה לא רק התוכן האמונה הפנימית. האדם הוא מלא לבושים. האדם מלא התעסקויות חיצוניות, האדם מלא על דברים מעשיים. אז זה הצבע, הצבע זה הלבוש, כן? אז האדם בפנימיותו יש לו את השעש, הוא יהיה לו נטיית חזקה לאמונה כשעשוע העליון, וזה יגרום לו שהוא רוצה גם את הלבושים שלו, שכאן הרב קורא ללבושים, הצבע שלו, כן, שהם יהיו חלק מהשעשוע העליון הזה, שהם המעשים בהתנהגות החיצונית. על פי אותו העניין המתאים אל החשק הידיעה, הידי הפנימי, כן, הוא כל הזמן ירצה, מה? האידיאלי, האידיאלי. נגמר כנראה הבטריה. יש למישהו טלפון, אם לא אני אקליט במחשב. יש למישהו? מה? הנה, נקליט במחשב. יש את המחשב הכלל ישראלי של הישיבה, ויש את המחשב הפרוטי של הרב ויצן. מה, ימוק לו לי? יאו, איך הוא הסביר לי? מקליט. טוב, אז אנחנו במידות ראייה, אמונה, כ"א, באמצע הסעיף. ובעצמו ידור נדרים ויסכים הסכמות, הוא כל הזמן יחפש איך להפוך את החיים שלו לחיים שקשורים לשעשוע העליון. אז מהי הפרשה בתורה שהיא מאפשרת לאדם לקחת דבר שהוא חולין ולהפוך אותו למשהו שקשור לשעשוע העליון? זה נדרים, זה פרשת נדרים. כן, ובעצמו ידור נדרים ויסכים הסכמו לסמן מהם חיה בסימנים של זיקוק אלוקי. היכולת לדור נדרים, כן, פרשת נדרים, מסכת שבעזרת השם נלמד בקיץ, היא הפרשה שהתורה באה ואומרת שאנחנו יכולים לפי מה שנטיית ליבנו, לפי מה שאנחנו נשמח בו, אנחנו יכולים לדור נדרים. יש שני סוגים של נדרים. יש נדרים שהם בנויים על הלא תעשה, זה נדרי איסור, ויש נדרי מצווה. כן, יש נדרים שאפשר לעשות את זה בצורה חיובית של מצווה. זה שני הסוגים של הנדרים. אז אומר הרב, זה הבן אדם הזה שהוא מחפש איך להביא לידי ביטוי את השעשוע העליון הזה של חיי האמונה, איך לצבוע כל רגע ורגע מהחיים שלו בדבר הזה. וקל וחומר שישמח מאוד בכל הנדרים הכלליים. מה זה הנדרים הכלליים? מפרט הרב, שהם כל מסורת האבות, בזיקוקם העממי הכללי לצור משגבם ואלוקי חשקם ותשוקתם. מה?
זה התורה בעצם?
אני איך שאני מבין זה שהוא לא פה הוא לא מדבר על קיום המצוות הבסיסיים, הבייס מה שנקרא, אלא הוא מדבר בעיקר על המנהגים. כן, אחד מהשאלות ההלכתיות זה מנהגי ישראל, מה מקור החיוב שלהם, ממה זה נובע הדבר הזה שאתה מחויב לקיים מנהגים, מנהגי ישראל. ואחד מהמקורות להתחייבות לנהוג במנהגים של קהילה זה כאילו יש נדר פרטי ויש נדר קהילתי. ברגע שאתה חלק מציבור שמקבל על עצמו מנהגים או משהו מעין זה, אז זה מה שכאן הרב מדבר, את השעשוע אפשר להביא לידי ביטוי בעיקר בנדרים או במנהגי ישראל שהם נדרים כלליים. למה הרב לא מדבר על המצוות ועל הדקדוקי המצוות? כי איך שאני מבין זה לא נובע מהשעשוע העליון. זה הסעיף הבא ידבר על הדבר הזה, על זה שכל המצוות הם ציורי האמונה. אבל בסעיף הזה הרב מדבר על האדם שיש בו השתוקקות לא לעשות את רק מה שצריך, אלא יש לו בהשתוקקות שמעבר למה שצריך, שכל חיי הרשות שלו הם יהיו חיים שהם קשורים בצבעם ובתנועה שלהם למשהו עליון. ואז לכן לכן הרב לא מדבר פה על המצוות, אלא הוא מדבר על מה שהאדם, הרי מה זה המנהגי ישראל, זה הלבוש שעם ישראל מלביש את, את מה שחייבים. אז לכן הרב מדגיש פה את הדבר הזה. אני הסעיף הזה הוא בעצם בא להגיד את הדבר הזה, איך שחז"ל אומרים, בהתחלה הקדוש ברוך הוא תורה אני נותן לכם, במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. מה זאת אומרת חיים אני נותן לכם? איך התורה שהיא היה הצד הפנימי הגרעיני של החיים, היא תהפך להיות בסופו של דבר כן, או הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הם לא, לא יהיה רק הצד העצמי הגרעיני, אלא כל הוויית החיים שלך היא תסתובב סביב לעשות מחול לצדיקים, שמחה לצדיקים, סביב כל מיני ביטויים של הודעה לקדוש ברוך הוא, של מעשים שמבטאים את הקשר לקדוש ברוך הוא, שזה זה התרבות שלך, זה החיים שלך. אז כאן הרב מדבר על החלק הזה של החיבור של האמונה לחיים, לא את החיבור של התורה למצוות, שזה בבסיס יותר, שזה הסעיף הבא ידבר על העניין הזה. ולכן הרב מדבר פה על הנדרים, על הנדרים הפרטיים, על הנדרים הכלליים, וזה קשור למדרגה של הגאולה העתידית, שבגאולה העתידית אז החיים יהפכו להיות חיים כאלה של מלא ארץ דעת השם כמים מן הים מכסים, ושזה יהיה הדבר העיקרי שאנשים ירצו להתפנות אליו. ברור דעה עליונה בתורה זאת תנצח את העולם כולו ביפתה. כן, היא תנהיג. תנצח מלשון לנצח על מלאכת את השם. היא תוביל את העולם כולו ביפתה. כל היצורים ייתנו כבוד לשם השם, יעשו כולם אגודה אחת לרצון, רצונו בלבב שלם, כי המלכות שלך היא לא מעט ימלוך בכבוד, כתוב בתורתך השם ימלוך לעולם ועד. גם השם ימלוך לעולם ועד. טוב. כן, אז זה הסעיף הזה. סעיף כ' ב'. סעיף כ' ב', אני חושב, הוא קשור לפרשת שבוע. לעניין הזה של מעמד הר סיני. אז נקרא את הסעיף. כל המצוות כולם הן ציורי האמונה. באות הן מתוך עומק האמונה, או מתוך מה שהאמונה האלוקית בעליונותה המופלגה מחייבת. מחייבת במהלכי החיים. כל מצווה בסעיפיה, בעשותם, מציירים הם בחיים הנפשיים העולמיים והעולמיים את הראוי להצטייר מצד עומק האמת של אמונת אלוקים. וכל העברה, כישלון ורפיון אשר למצווה, הרי היא מציירת בחיים ובעולם את ההיפוך הגמור ממה שהאמונה האלוקית ברום המיטתה מחייבת. בין שיהיה כוח אותה שלשלת ידוע, או בלתי ידוע לעושה, הפעולה היא נפעלת. והעוז האלוקי מתגדל בעבודה התורית שבאה מהסתעפות האמונה, ונופל ונימוק בביטול העבודה וזיבתה. התרבות של קדושת ישראל הפנימית מרחיבה את הגבול של ההרגשה אשר לאמת עליונה זו, ואהבת תורה ומצוות ויראת שמיים ויראת חטא מתגדלת כל מה שהידיעה התורית בעומק עומקה מתרבה בעולם. כל מה שרזי תורה מתבהרים בעולם וכל מה שקדושת העבודה התורה מתעדרת. ההיגיון הקדוש שלמעלה מכל היגיון חול מעוררו את נימי הכינור אשר לנשמת אלוקים שבאדם ושבעולם, והעיניים רואות בראייה בהירה את הגודל, את האמת של האמונה, המתפשטת בכל התורה, בכתבה ובמסרותיה, ואפילו במנהגי ישראל, שהם גם כן תורה. אז הסעיף הזה הוא סעיף שהרב מדבר על היחס בין האמת לאמונה. יש את האמת, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ויש את האמונה, שהאמונה היא החיים המפורטים שלנו, של האדם, כן, כל הופעות החיים השונות, לא הופעת החיים הגרעינית, הפנימית, האמיתית, שזה האמת, אלא האמונה זה שכל התוספות של החיים, יש כאילו את החיים בגרעיניותם, ויש את ההתפתחות של החיים, העושר של החיים, שכל העושר של החיים, כן, הוא צריך להיות מלא אמונה, מלא שייכות, להבין שהמקור של כל ההתפתחות של החיים זה האור האלוקי. התורה היא אמת. התורה היא הופעת האמת בעולם. אבל התורה היא לא רק הופעת האמת. התורה היא לא רק אמת. התורה היא גם מתורגמת בצורה כזאת שהיא תהפך להיות מצווה. כלומר, כל התורה היא נהפכת להיות גם, בסופו של דבר, גם מצווה, שהעניין של המצווה הוא לעשות את החיבור לחיים המעשיים יותר. כלומר, המצוות המעשיות הן להוציא לפועל את האמת האלוקית בחיים שלנו, כן? ומה שהרב בסעיף הזה בא ואומר, שהם בסופו של דבר המצוות הם מופיעים את כוח האמונה בעולם. אז הסעיף הזה מדבר בין האמונה, בין היחס בין האמונה לבין האמת, ובעצם היחס בין התורה למצווה קצת. אז הרב מתחיל כך. כל המצוות כולם הם ציורי האמונה. כלומר, יש את האמונה. האמונה זה עצם הקשר לקדוש ברוך הוא. ויש את ציורי האמונה, שזה הביטויים, כן? כמו שציור, יש אומן, שיש לו איזשהו משהו שהוא רוצה, איזושהי תמונה שיש לו בראש, והוא מצייר אותה, הוא מוציא אותה מהאלם אל הגילוי, כן? זה הציור. המצוות זה ההופעות בעולם שלנו, כן? שברגע שאני נפגש עם מצווה, אז המצווה היא מוציאה לפועל את הופעת האמונה בעולם. האמונה, כמו שאנחנו אומרים, מה היא? שהחיים שלנו יהיו מחוברים למקור. כן? המצווה הזה משום צוותא, מצוות אותנו, מחבר אותנו. כן? כל המצוות כולם הם ציורי האמונה. באות הן מתוך עומק האמונה, ומתוך מה שהאמונה האלוקית בעליונותה המופלגה מחייבת במהלכי החיים. כלומר, גם השמיים הם מלאים אמונה בקדוש ברוך הוא. רק השמיים שהם שמימים, השמיים שהם עליונים, אז שמה, שמה לא כל כך צריך את המצוות. כן? שמה, השמיים לא מצווים. כן, המלאכים לא צריכים מצוות. או בעולם העליון לא צריך מצוות כדי להופיע את האמונה. כי השמיים הם דבוקים למקור האלוקי גם כביכול בלי מצוות. אבל האמונה האלוקית בעליונותה המופלגת היא, אם אתה אדם מאמין, אז אתה צריך להאמין בדבר הזה שגם במהלכי החיים אנחנו יכולים להיות מחוברים למקור האלוקי, שזה האמונה. מתוך מה שהאמונה האלוקית בעליונותה המופלגה מחייבת במהלכי החיים. ואומר הרב שקבלת המצוות, כל מצווה בסעיפיה, זה סעיף שכביכול הייתי אומר, אפשר לקרוא אותו בצורה חרדית. זאת אומרת, זה תרגום כאילו לנעשה ונשמע. אתה נמצא בעולם הזה, ובעולם הזה אתה אומר לעצמך, איך אני יהיה שייך לאור האמונה? אז אומרים לבן אדם, תקיים מצוות. כשאתה מקיים מצוות, אז יופיע עליך אור האמונה. וכל עבירה מסלקת ממך את אור האמונה. בין אם אתה יודע, בין אם אתה לא יודע. זה כאילו אמירה כאילו פשוטה כזאת. אני אקרא את זה. כל מצווה בספר, בעשותה, מציירים הם בחיים הנפשיים והעולמיים, את הראוי להצטייר. אבל בכל אופן, כיוון שהסברנו את הנושא הזה, שפה מדובר על היחס בין המצווה לתורה, בין האמונה לאמת, אז אומר הרב כך, כל מצווה בסעיפיה, בעשותה, מציירים הם בחיים הנפשיים והעולמיים, חיים הנפשיים זה הכוונה החיים הנפשיים שבאנושות, והעולמיים הכוונה בכלל ההוויה, כן? את הראוי להצטייר מצד עומק האמת של אמונת האלוקים, שזה העניין של התורה. בכל עבירה, כישלון ורפיון אשר למצווה, הרי היא מציירת בחיים ובעולם את ההיפוך הגמור ממה שהאמונה האלוקית ברום המתתה מחייבת. בין שיהיה כוח אותה השושלת ידוע, או בלתי ידוע לעושה. הפעולה היא נפעלת, והעוז האלוקי מתגדל בעבודה התורית שבה מסתעפות האמונה, ונופל ונימוק בביטול העבודה ועזיבתה. הציודה, בעצם מה שכתוב כאן, שבעצם יש פה את האמירה הזאת של נעשה ונשמע. הסעיף כאן בנוי בצורה כזאת של מעמד הר סיני. נעשה, זה השלב הראשון, זה מה שהרב כתב עד עכשיו. כן, שאם אתה עושה את המצוות, אז אתה זוכה להתגלות של לאנוכי השם אלוקיך, אתה זוכה לאור האמונה שהוא יהיה איתך. והחלק השני של הסעיף זה הרב יפרט את הנשמע. כן, אז הרב בנוי בעצם על בסיס מעמד הר סיני, אבל אני בכל אופן רוצה להדגיש משהו. הרב צבי יהודה מאוד מאוד היה מדגיש את העניין הזה של מה שכתוב במסכת ברכות, מפני מה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע, שיקבל עליו אדם קודם עול מלכות, ואחר כן יקבל עליו עול מצוות. ויש הרבה גם סיפורים על הרב צבי יהודה, שהוא, נגיד אנשים שהם בעלי תשובה, אז הוא היה אומר להם, קודם כל תלמדו אמונה. קודם כל, תקבלו עליכם עול מלכות שמיים. אל תרוצו לקיים מצוות. ואחרי כן, מתוך קבלת עול מלכות שמיים, תגיעו לקבלת עול מצוות. אז לכאורה על פני הדברים, זה לא כמו מה שהסעיף פה בנוי, שהציורים של האמונה, בין שיהיה כוח אותה שרשלת ידוע, או בלתי ידוע לעושה, הפעולה היא נפעלת, והעוז האלוקי מתגדל בעבודה התורית שבה מסתרפות האמונה. אז לכאורה, כביכול, הסעיף הזה הוא לא במהלך הזה שאומר הרב ציודה, ודאי שזה לא נכון. מה שהרב אומר כאן, הרב אומר כזה דבר. השורש לכל, הכל מתחיל באמת מזה שאתה מאמין, כן, שאתה מאמין. זאת אומרת, הכל מתחיל מזה שאתה, יש לך הנחת יסוד שהקדוש ברוך הוא מקור כל ההוויה, ושההוויה כולה שואפת להיות מחוברת למקור. זה המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים. כלומר, בלי הנחת היסוד הזאת לא מתחיל שום דבר. כן, זה הבסיס של מעמד הר סיני. הבסיס של מעמד הר סיני זה שאתה מקבל את העמדה הזאת שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו ויכול להתגלות בחיים שלך. כן, זה הנחת היסוד להכל. הנחת היסוד להכל זה שאתה מאמין שיש מקור לכל ההוויה, ואתה מאמין שהמקור הזה הוא לא נשאר שמימי, אלא הוא יכול להיות, להופיע בחיים שלך, בכל החיים שלך. זה הבסיס למעמד הר סיני, זה הבסיס גם של עשיית המצוות. אם אין לך את הדבר הזה, אז המצווה גם לא תפעל את ציורי האמונה. מה שהסעיף הזה מדבר, אחרי שיש לך את הנחת היסוד הזאת, שבאמת אתה מאמין שהמקור האלוקי יוכל להופיע בפועל בחיים, אז זה בא הסעיף ואומר, ואיך זה? איך הפלא הזה יתרחש? איך הנס הזה יתרחש? הנס הזה מתרחש במבנה הזה של נעשה ונשמע. וזה מה שהסעיף הזה מפרט. הנס הזה, או האתגר הגדול הזה, שאור האמונה יופיע בעולם, הוא בנוי, הוא נעשה בצורה כזאת שקודם כל הוא עובר דרך הנעשה, ואתה עושה את המעשים שהם מותאמים לאמת האלוקית, לאמת התורנית, לאמת שהוא בבסיס האמונה, כן, גם אם אתה לא מבין למה זה קשור לאמת הזאת, גם אם אתה לא שומע במעשה הזה את האמת הזאת, אבל אתה עושה את המעשה, אתה בונה את החיים המעשיים שלך על יסוד מה שאתה מאמין, שכן, ניקח נגיד כמו הכוזרי, אתה הולך עם ראש של הכוזרי, שאתה אומר, ההתגלות האלוקית, אני לא יכול לייצר אותה. ואני אין לי את עומק ההבנה איך להופיע את האור האלוקי במעשה הזה ובמעשה הזה ובמעשה הזה. ולכן אתה מאמין בזה שחייב להיות התגלות בשביל לגלות את האור האלוקי בעולם שלנו. כן, אתה הולך עם המהלך, כן, אתה מבסס את האמונה שלך כמו איך שהכוזרי מבסס לנו את האמונה, שמה? שהאור האלוקי הוא לא תלוי רק בכוונה, אלא יש גם מעשים רצויים, אבל המעשים הרצויים הם הדרך היחידה להופיע את המעשים הרצויים, ושזה יהיה גילוי של השכינה, גילוי של הקדוש ברוך הוא, זה חייב להיות בצורה כזאת של התגלות, ובצורה של קבלת עול מלכות שמיים, ובצורה כזאת של נעשה. כן, זה מה שהרב אומר בחלק הראשון. בחלק השני, אומר הרב, אחרי שאתה עושה את הנעשה, אז יש את היכולת גם לעבור לנשמע. שבגדול, מה זה הנשמע? הנשמע הוא שזה לא רק איזשהו אקסיומה, זה לא רק מציאות, שבאמת המצוות גורמות לדבר הזה שציורי האמונה הם יקבעו אצלך, אלא שאתה לאט לאט תוכל לחשוף את האמת הזאת, לראות את זה ממש, כן, אתה תראה את הכל, לא רק תשמע את הכל, לא רק תקבל את זה שזה ככה, אלא שאתה תוכל באמת להיות מודע לאמת הזאת ולראות איך האמת הזאת קשורה למעשים האלה שאתה עושה. זה החלק הזה של הנשמע, וזה מה שהרב מתאר בחצי השני של הסעיף. התרבות של קדושת ישראל הפנימית לא, הרב עכשיו בא להגיד איך אתה עובר מהנעשה לנשמע. אז הרב אומר כמה דברים. דבר ראשון, התרבות של קדושת ישראל הפנימית מרחיבה את הגבול של ההרגשה אשר לאמת העליונה הזו. הדבר השני, אהבת התורה והמצוות ויראת שמיים ויראת חטא מתגדלת, כל מה שהידיעה התורית בעומק עומקה מתרבה בעולם. הדבר השלישי, שהוא סעיף של הדבר השני, כל מה שרזי תורה מתבארים בעולם. זה גם מופיע את הנשמע הזה. הדבר הרביעי, כל מה שקדושת העבודה התורה מתאדרת. אז אומר הרב כך, דבר ראשון שעוזר לנו שהנעשה שנעבור כאילו לשלב הזה, שזה לא רק נשאר נעשה, אלא זה גם אנחנו יכולים לראות איך האמת הזאת רואה. זה הרי המשפט האחרון. ההיגיון הקדוש שלמעלה מכל היגיון חול מעוררו את מימי הכינור אשר נשמת אלוקים שבאדם ושבעולם, והעיניים רואות בראייה בהירה את הגודל, את האמת של האמונה. זה מה שאני מסביר כל הזמן בסעיף הזה. את האמת של האמונה, כלומר אתה רואה את האמת, איך הדבר האמיתי הפנימי הזה הוא מופיע באמונה, את האמת של האמונה המתפשטת בכל התורה, בכתבה, במסרותיה, אפילו במנהגי ישראל שהם גם כן תורה. זה השאיפה, זה, מאיפה קלטתי שהסעיף הזה זה תיאור של מעמד הר סיני? כשהרב אמר את הדבר הזה, שאתה רואה, העיניים רואות בראייה בהירה את הגודל הזה, אז אמרתי, הנה, זה כל העם רואים את הקולות. כן, ואז אני שמתי לב שהסעיף הזה בנוי על המבנה הזה של הנעשה, ועכשיו הוא עבר לחלק הזה של הנשמע. אז איך עוברים לחלק של הנשבע? אני חוזר עוד פעם למשפט התרבות. התרבות של קדושת ישראל הפנימית מרחיבה את הגבול של ההרגשה אשר לאמת עליונה זו. כלומר, תורה שבעל פה. אם היה לך רק תרי"ג מצוות ערומות, אם היה לך רק את המצוות כמו שהם ניתנו מסיני, אז היה לך מאוד מאוד קשה לך לשמוע את הנשמע הזה. כן, לא היה לך את לא היה ברור איך המצוות הן גורמות לדבקות בקדוש ברוך הוא. אבל זה שבעם ישראל הם לקחו את עם ישראל פיתח את המצוות, ועם כל פרטי המצוות וכל מנהגי ישראל שהם על כל מצווה ומצווה חיפשו איך להדגיש אותו, איך לחבר אותה, איך להביא לידי ביטוי את המיוחדות הזאת שיש בישראל, ואיך ואת המיוחדות שיש ממילא, איך המצוות האלה יופיעו את התרבות הקודש הפנימית שיש בישראל, אז על ידי הפעולה הזאת, על ידי העבודה הגדולה הזאת שיש, שיש, שהאומה באופן כללי עושה, זה גורם לדבר הזה שהמצוות חיים על המנתה בתוכנו. שאנחנו יכולים יותר להרגיש איך המצוות הם לא רק מעשים אלא הם באמת מציירים את ציורי האמונה בצורה ברורה יותר. זה החלק הראשון. והחלק השני, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בצורה כזאת שאנחנו נוכל ללמוד אותה. כן, אנחנו לא רק לא יודעים מה לעשות, אלא הידיעה התורית בעומק עומקה מתרבה בעולם, אז הלימוד תורה, לימוד תורה הוא גם גורם לדבר הזה שאתה תוכל יותר לראות למה המעשים האלה הם גורמים לציורי האמונה. והחלק העיקרי המיוחד שאומר הרב באיזה סוג לימוד תורה, כל מה שרזה תורה מתבארים בעולם. זאת אומרת, התורה בנויה בצורה כזאת כל מעשי המצוות הם בעצם גילויים של שמו של הקדוש ברוך הוא. כן, יש את האור האלוקי, אור אין סוף, ויש רזי תורה, הם עסוקים בהסברה, כן, איך אור אין סוף קשור לנו. וככל החלק לא רק של מה לעשות יתברר בעולם, אלא ככל יהיה את החלק הזה של התורה שהוא מתעסק בקדוש ברוך הוא, הוא מתעסק בקשר של הקדוש ברוך הוא להוויה, ואיפה אנחנו יכולים לראות איך ההתפתחות של האור האחדותי בסופו של דבר השתלשל והגיע אלינו, וככל שאנחנו לומדים את הדבר הזה, והדבר הזה הוא בוודאי כולל גם איך כל מיני מעשים מוסברים מכוח רזי תורה, אז ככל שרזי תורה מתבארים בעולם, רזי תורה תמיד היו, אבל יש עמל מאוד מאוד גדול שרזי תורה הם יהיו מבוארים, הם יהפכו להיות לאט לאט יותר נגלה. כן, הם לא יישארו סוד, אלא תהפוך לאט לאט את הסוד למשהו שהוא יותר מבואר. וכל מה שקדושת העבודה התאורה מתאדרת, אני לא יודע אם הרב מתכוון דווקא לתפילה, כאילו היכולת שציורי האמונה הם יהיו לנו, שנשמע אותם, הם תלויים בסייעתא דשמיא, וזה שאנחנו גם מתפללים על זה. או הכוונה של הרב רחבה יותר. קדושת העבודה, הכוונה כפי שמה שאנחנו עושים זה לשם שמיים. המצוות, אתה צריך לקיים את המצוות. אז עצם קיום המצוות הוא מצייר את, הוא מטביע את ציורי האמונה בנו. כמו שאמרנו, זה החלק של הנעשה. אבל איך יהיה החלק של הנשמע? כמה אתה עושה את המצווה הזאת כעבודה, לשם שמיים. בלבד שכוון לי בו לשם שמיים. ככל שאתה עושה את המצוות, אז בעצם מה שאומר הרב ככה, ככל שאתה עושה את המצוות מתו, על פי הסגולה, על פי מה שעם ישראל לקח את המצוות והגדיל אותם, והתרבות הישראלית, ככל שאתה עושה את המצוות מתוך לימוד תורה, ככל שאתה עושה את המצוות מתוך דווקא חלק של רזי תורה בלימוד תורה, וככל שאתה עושה את המצוות האלה יותר לשם שמיים, אז המצוות האלה נפחות להיות רק מי הנעשה, הם נפחות להיות יותר נשמע. כן, אנחנו יכולים יותר לזכות לנשמע. ואז אומר הרב את הדבר שכבר בכמה וכמה סעיפים אמרנו את זה, שמה זה העניין הזה של האמונה? העניין של האמונה זה שפת האמונה, שפת הנשמה. יש באדם נפש, רוח, יש באדם נשמה, אז מה המקור של האמונה, או מה האמונה באה לגלות? האמונה באה לגלות את הצד שהוא מעבר לשכל, מעבר לרגש, מעבר לשכל, מעבר לפרטים של האדם, אלא האמונה היא שפת הנשמה, גילוי גילוי הנשמתי. אז זה מה שהרב אומר במשפט האחרון. ההיגיון הקדוש שלמעלה מכל היגיון חול. היגיון חול זה היכולת הביקורת וההבנה של מה שזה. אבל היגיון הקודש, כן, מעורר את נימי הכינור אשר נשמת אלוקים שבאדם ושבעולם. אז העיניים רואות בראייה בהירה את הגודל, את האמת של האמונה המתפשטת בכל התורה בכתבה ומסרותיה, ואפילו מנהגי ישראל שהם גם כן תורה. זה סעיף קשה שהיה קשה לפצח אותו, אבל אני מקווה שפחות או יותר משהו בכל אופן הוספנו בו.
על פי מה שהרב הסביר שם ברב צבי יהודה מהמשנה באבות,
כן,
אז באמת מה שנגיד החבדניקים עושים שהם נחלפים לאנשים שהם לא...
לא, אז החבדניקים אומרים שעל ידי זה שהם מניחים תפילין, אז זה גם מעורר, כן, מעורר את האמונה, מעורר גם את האמונה.